היי, אני נועם.
ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סוזי קיוז. בכל פרק נדבר על דמות אחרת בקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם הורים, רקדנים, מוזיקאים ועוד.
הפעם נערך את דין צור. דין הוא מוזיקאי ג'אז ותיק, עם הרבה רקע בנגינת מוזיקת סווינג, ספציפית לרקדנים. נדבר איתו על איך התחיל לנגן, הדרך בה נחשף למוזיקת הסווינג ולריקוד, במה זה שונה לנגן לרקדנים מלקהלים אחרים, ועוד המון. מתחילים. היי דין, ממש שמחים לארח אותך. כבר הרבה זמן אתה ככה בתוכניות, ואני שמח שסוף סוף הגענו, נראיין אותך.
שמח להתארח, תודה.
אז אנחנו נתחיל ככה, כמו שאנחנו אוהבים, מההתחלה, ונשמח לשמוע איך נחשפת לעולם הזה של המוזיקה, של הנגינה בכלל.
יש לי איזה שתי ורסיות לסיפור, כמו בראשית א' וב', אני לא יודע בדיוק מה מהם נכון, יכול להיות ששניהם נכונים. אחד זה שמעתי את לואי אמסטרונג בהקלטות שההורים שלי ישמיעו, וחשבתי שהוא מנגן סקסופון, אז רציתי לנגן סקסופון, אבל הוא מפחד סטרן, אז זו אופציה אחת. יש, אז אחותי אמרה לי שהיא זוכרת שהביאו לי איזשהו דיסק שהיה בו כל מיני כאלה, כזה נעימות כאלה, כל מיני דברים לא ממש מוגדרים סגנונית, שהיה שם הרבה סקסופון, אז שבגלל זה. אבל בעצם מגיל ממש מאוד צעיר רציתי ללמוד סקסופון ספציפית, ביקשתי מההורים שלי, הלכנו לקונסרבטוריון כשהייתי בכיתה א' או ב', אמרו לי שאני קטן מדי פיזית, אז למדתי חלילית שנתיים. ואז אחרי שנתיים הלכתי שוב, ואז הם אמרו לי, טוב, בסדר.
זה כמו הבדיקות האלה שעושים לרכיבה על רכבות ערים, שאתה צריך לעבור איזה גבול מסוים של גובה, בשביל שתוכל להתעלות על הרכבת הערים. זה רכבת הברס. ומה משך אותך ספציפית לכלי הזה? זאת אומרת, מכלי נשיפה?
אני לא בדיוק יודע, אני חושב שכלי נשיפה, כן, אני חושב שמה שרציתי זה לנגן כלי נשיפה, אני לא יודע אם היה לי את הדיסטינקשן הזה בין הכלים. אולי לא ידעתי את זה כששמעתי, אבל גם מן הסתם זה דומה יותר לקול, וכנראה רציתי להיות זמר, אבל פחדתי לשיר. אחותי שרה, הייתה שרה אופרה, תמיד הייתי שר את כל הדברים שהיא שרה באופרה כזה, הייתי מקשיב, אז הייתי מחכה את זה. אבל יש משהו בכלי נשיפה שזה כזה פיזית גם, זה כאילו להוציא אוויר וזה, יש בזה משהו קצת כזה מדיטטיבי.
כן, אז יצא באמת שהזנת למוזיקה ג'אז לאורך זמן. מתי הייתה הפעם הראשונה שפגשת מוזיקת סווינג והבנת שעם זה אתה רוצה להמשיך?
בעצם רוב הדברים שההורים שלי הקשיבו מתוך הג'אז, אז היה הרבה דברים שהם היו במקצב של סווינג, אפילו אם הם לא ספציפיים לריקודים, או שהם פחות מהתקופה שלה, שרקדו בסווינג עדיין, אז הרבה הקלטות של לואי אמסטרונג, אלה פיצ'רלד, כל הדברים כאלה שהם מאוד כזה מרקידים וקשורים, וזה היה אחד הדברים שהכי משכו אותי בזה תמיד, היה הקצב של הסווינג. זה והאלמנט של הבלוז. אני חושב שהאלמנטים האלה באמת זה הדברים שהכי משכו אותי בכל מקרה במוזיקה מההתחלה.
למי שפחות מתמצא מוזיקלית, זה גם אני למען האמת, אתה יכול לנסות לאפיין את ההבדלים בין נגיד ג'אז, ששוב, יכול להיות שהמושגים שאני זורק הם לא מדויקים, אבל נגיד ביבופ, שזה מוזיקה הרבה יותר ארוכה, עם הרבה יותר סולואים וכאלה, לעומת מוזיקה שהיא ביג בנד, שהיא קצת יותר בנויה ומתאימה יותר ריקודים, כאילו מה מבדיל ביניהם?
אז זה באמת בדיוק הנקודה שם, בעצם המוזיקה ג'אז עברה כל מיני גלגולים, אבל היא... יש איזה קטע שכתוב שקוראים לו I once heard Buddy Bolden say, או משהו כזה, על Buddy Bolden, שזה כזה חצוצרן אגדי, שאני לא יודע אם אין הקלטות שלו, אני לא חושב שיש אף תמונה שלו, יודעים שהוא היה קיים, אף אחד לא כזה סגור על זה בדיוק, כזה מין דמות כזאת מיתולוגית בניו אורלינס, שניגן והוא ניגן עם כזה שמיניות סווינג, בניגוד ל... שמיניות ישרות, נגיד אם שמיניות ישרות זה יהיה איזה כאילו שני צלילים לביט אחד יהיו דה 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 אז Buddy Bolden עשה כאילו דה 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 אז בדיוק את הקטע הזה אומרים שהוא המציא, אז הוא כאילו המציא את האלמנט הזה אבל אז היה בניו אורלינס ואז באמת יש כל הביג בנדים התפתחו וזה התקשר לכל הריקודים ואז הגיעו הביבופרס, באמת, מהתקופה של הביבופ, שהם בעצם יצאו לנגן באולמות לריקודים. ואז באמת המוזיקה נורא השתנתה, כי הם פתאום יכלו לנגן יותר, קטעים יותר ארוכים, סופר מהירים או סופר איטיים, והם לא היו צריכים להתאים את עצמם לריקוד. אז כן, זה שינוי ענק. אבל מאז זה כזה המשיך במקביל, שני הדברים.
ואני אחזור רגע ואחדד את השאלה של נוגה. הייתה איזושהי החלטה מודעת ללכת עם הסגנון הזה, שאתה יותר מתחבר אליו? או שאתה מנגן שני הסגנונות ופשוט בהתאם לצורך?
מבחינתי מה שהכי קרוב לי לדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לנגן במקצב סווינג, ויש תמיד את האתגר גם בלנגן דברים מאוד מהירים, או דברים מאוד איטיים וזה, אבל בסך הכל את התחושה הזאת של הקצביות, של הריקודיות, אני חושב שזה האלמנט הכי כיפי. כאילו עם השנים, גם בשביל להיות מוזיקאי עובד בהרבה סגנונות, וגם בגלל שעברתי כל מיני סצנות, הייתי בבוסטון תקופה, הייתי בניו יורק תקופה ארוכה, והייתי צריך לנגן כל מיני סגנונות. אני מוצא את הדברים שאני אוהב בהכל, אבל יש לי יותר מיקוד על הדברים האלה, על סווינג, וגם דברים מניו אורלינס יותר מוקדמים, במיוחד בשנים האחרונות שלי, כ-5-6 שנים האחרונות, אני יותר ויותר התמקדתי בדברים האלה.
ושוב, זה משהו שהשתנה הרבה ממה שאתה מתאר, אבל בגדול, ההרכב הראשון, שעולה כחלק מלימודים, מה ההרכב הראשון שניגנת בו?
יש לי חבר שקוראים לו עמרי אברמוב, שהוא סקסופוניסט, ושנינו למדנו כזה יחד סקסופון בגיל בערך 14-15, ואז הלכנו יחד לסדנאות של מתן, נדמה לי זה חברה למתנסים או משהו כזה, שהם עשו סדנאות פעם בחגים, היו נפגשים כזה מוזיקאים צעירים שמתעניינים בג'אז מכל הארץ, והיו באים נגיד איזה 40-50 תלמידים צעירים, והמורים היו מורים מעולים, זה היה ממש הנגנים כזה המובילים בארץ, והיו מחלקים אותנו להרכבים, וזה היה אחד הדברים הראשונים שהיה כזה דרייב ממש בשבילי להתאמן ולהשתפר. ושמה גילינו שיש עוד כמה מוזיקאים מכזה מקומות באזור. התאספנו וניגענו עם איזה הרכב כזה יחד, והתחלנו פשוט לעשות חזרות בחצר, באיזה מרתף, ופשוט ניגענו. אחרי זה היה לי עוד איזה הרכב פאנק שקראנו לו גרובית, גם עם עמרי ועוד כמה חבר'ה. אז כן, זה היה כזה הרכבים הראשונים ממש.
ומה הרכב שאתה מנגן בו היום? ואיך הוא נוצר?
יש את כל מה שקורה מתוך הריקודים באבימה שהוא מאוד משמעותי, זה הרכב בעצם שאני מוביל אותו ושאחד הדברים המרכזיים שאני עושה. ואנחנו מנגנים לרקדנים, אבל אני רוצה גם להרחיב את זה שננסה עוד כל מיני דברים מהרכב הזה, שזה כזה יתחבר, פשוט כי ניגענו לרקדנים המון זמן יחד וזה יצר משהו מיוחד. חוץ מזה אני מנגן גם בתזמורות, יש את תזמורת הג'אז הישראלית שאני חבר בה, ויש ביג בן של אלי דה ג'יברי שאני מנגן בו, זה דברים, סגנונות שונים.
מתי באמת הייתה פעם ראשונה שיצא לך להתקל בריקוד עצמו? לא בפורמט של סרט או משהו כזה, אלא עם ברקדנים שרוקדים והממשק מולם.
למדתי בניו יורק ולפני זה הייתי בבוסטון, ובדיוק כשהגעתי לניו יורק, אז הייתה איזה מין סצנה כזאת של אנשים במועדון שנקרא דיזיז קלאב, אז זה כזה, יש את לינקן סנטר, שזה המרכז התרבותי של ניו יורק, ויש לו את הבניין של הג'אז, שזה משהו יחסית חדש, לא היה עד לפני איזה 20 שנה. אפילו פחות, הם הקימו את הבניין לפני איזה 15 שנה, משהו כזה. וזה מקום מיוחד, כי הוא בעצם תמיד היה כזה מועדוני ג'אז, כל הסצנה בניו יורק הייתה מאוד במועדונים כאלה, אפלוליים, קטנים, ופתאום זה במסור כזה מקום שיש בו גם היכל תרבות וגם מועדון, מאוד יפה, שצופה על סנטרל פארק, ועוד איזה אולם גם נורא יפה. אז שם, יש שם את המועדון שלהם, והם עשו שם מסיבות ריקודי סווינג פעם בחודש, וזה פעם ראשונה שראיתי את זה בפורמט שפתאום היו שם מלא חבר'ה, ממש השילוב של הקהילה של המוזיקאים, באו מלא מוזיקאים טובים שהכרתי, והגיעו כל מיני רקדנים וסתם, אנשים צעירים גם, שחקנים וגם אנשים מבוגרים, כל השילוב הזה של הבן דורי ואנשים שבאים מתחומים שונים, וכל האלמנט הזה של המסיבה, אני חושב שפעם ראשונה שממש נתקלתי בזה היה שם, וזה היה כל חודש, וניגנתי בהרבה מסיבות כאלה שם, זה היה בעיקר עם ביג בנדים, היה מאוד מגניב שם, וגם היה שם מין קהילה כזאת, מי שניהל את ה-Late Night שם, הוא נורא האמין בזה ליצור קהילה, ואז שמתוך זה תצמח מוזיקה טובה. ולא כאילו להתמקד רק במוזיקה. אז הוא לקח את כל המוזיקאים, היינו הולכים אליו הביתה, כזה שותים, מסיבות ההזנה, מאזינים, רוקדים, כמו הרלם רנסנס כזה, גישה כזאת של אומנים, היה מין וייב כזה, הוא ממש הכניס את כולנו לתוך זה, ומתוך הקהילה הזאת יצאה הרבה מוזיקה טובה, ממש, וגם החיבור לריקוד מאוד חזק היה שם. גם מה שהיה מאוד מיוחד ברחוב, בהבימה, שהקטע הזה של להכיר את כולם, לנסות ליצור, באמת דבר עם כולם, לא רק להופיע כזה ולהיות מנותק, שזה קורה בהרבה הופעות. גם בדברים של סווינג, זה יוצא קצת מנותק, הרכב מנותק מהרקדנים, צריך, כל האינטראקציה הזאת, ולהכיר את האנשים, לשבת, לדבר איתם, לשתות, לא משנה מה, זה נראה לי מאוד, מאוד מוסיף.
אז ספר באמת איך התפתח הקונספט של הבימה, איך נולד הרעיון, איך כל הדבר הזה קרם עור וגידים.
הבימה, זה התחיל מזה שבאמת אני גרתי בניו יורק עד הקורונה בגדול, ואז הייתי בארץ, הכל היה סגור, אז כל המוזיקאים היו פנויים. היה אפשר לנצל את הזמן שלהם איך שרוצים. דיברתי עם טל רונן, הוא בסיסט, הוא מעולה, ועם יואב אשד, גיטריסט, ופשוט רצינו לנגן, כי כולם היו בבית וזה. וגם הייתה לי תחושה שאנשים קצת רוצים שננגן, כאילו שיהיה משהו. אנשים היו ממש צמאים לתרבות בתקופה הזאת, כמו שאתם זוכרים. זה. נפגשנו בכיכר הבימה וניגענו. נראה לי כבר, או בפעם הראשונה או בפעם השנייה, כבר הזמנתי רקדנים. שפשוט יבואו, כאילו שיהיו חלק מהרכב, ולא יודע, נראה מה יהיה. פשוט נעשה מין ג'ם כזה ברחוב, נראה מה יהיה. כבר מהפעם הראשונה פשוט התקהלו מלא אנשים. היום זה לא קורה ככה. היום עדיין אנשים אוהבים את זה, אבל אז הם אהבו את זה המון. אז פשוט זה התקהלו מלא אנשים. זה הייתה אווירה מאוד חגיגית סביב ההופעה ברחוב.
והרקדנים שהזמנת, מאיפה הייתה היכרות איתם בעצם?
עשיתי פעם הופעה בלוונטין, לפני לא יודע מה, בטח 7 שנים, שהזמנתי את תומר ורויטל. אני לא זוכר איך הגעתי אליהם, אבל יכול להיות דרך אייל וילנר גם, שניגנתי המון עם אייל גם אז. בביג בן שלו, הזמנתי אותם להופעה אז בלוונטין, והם כאילו רקדו איתנו. ואז כשהתחלנו את הבימה, אז דיברתי איתם. גם די מהר פגשתי את אור, בת זוג שלי, והיא גם רוקדת. דיברתי עם עוד רקדנים, לאט לאט כזה פשוט רקדנים התחילו לבוא, וזה התפתח נורא אורגני, כי זה באמת היה פשוט ממש כיף ומיוחד באותה התקופה.
יצא לי באמת לדבר עם כמה רקדנים על ההתפתחות של הריקודים בבימה ובנחה בנימין. והם סיפרו לי שהיה איזשהו דיאלוג ביניהם לבינך לגבי האופי של המוזיקה. הדיאלוג הזה בין רקדנים למוזיקאים זה משהו שהוא חשוב לנו כרקדנים, אבל הרבה פעמים הוא לא קיים. הייתי לפני כמה זמן בהופעה שהייתה לכאורה מיועדת לרקדנים, אבל בפועל המוזיקה לא ממש התאימה לריקוד, וזה קצת פגם בחוויה.
היה לי מזל שטל היה מעורב, כי טל עשה המון דברים כאלה לפני, טל רונן, וטל ישר נתן לי הרבה פידבק. הוא אמר לי בעצם את כל הדברים, רק שלקחנו הרבה זמן להפנים את זה, אבל הוא אמר ישר שצריך לנגן יותר, קטעים יותר קצרים, צריך טמפו לא מהר, לא איטי מדי, לצמצם נגיד סולואים של בס, גם כל מיני דברים, אני כבר לא זוכר אם זה הוא אמר, או אחרי זה, גם אחרי זה התייעצתי עם לי, מידן, והיא גם נתנה לי הרבה טיפים טובים, וגם לדעת למדתי נגיד שהמתופף שיעשה 2 ו-4, כמו שאתם כזה מוחאים כפיים, שיעשה את ה-2 ו-4 ממש חזק. שזה יהיה כאילו הכי ברור, וזה מצחיק. ניגענו כל כך הרבה פעמים ברחוב, וזה כבר נהיה כל כך מוטמע במוזיקה, שיצא לי עם אותו הרכב לעשות אירועים פרטיים, סתם נגן איזה קבלת פנים, בחתונה או כל מיני כאלה, וכמה פעמים כבר, ואנשים פשוט מתחילים לרקוד. ואנשים רנדומליים, בגלל שיש משהו כבר במוזיקה שמובנה, שהוא כבר טוב לריקוד, שאנשים פשוט כאילו מתחילים לרקוד.
וזה מרגיש לך אחרת, בין אם אתה מנגן לרקדנים או לקהל אחר שפשוט בא להקשיב?
יש הבדל, אבל בסך הכל אני חושב שמה שמתאים לרקדנים הוא הרבה פעמים מתאים פשוט לרוב, פשוט לאנשים בכללי. אני חושב שזה משהו שלמדתי ממנו פשוט. הרעיון גם מוטיבים, לחזור על רעיונות בסולואים, דברים שהם יכולים להיות צפויים בשביל הרקדנים שהם יוכלו לקלוט אותם ולעשות איתם משהו, לנגן יותר כזה לזקק את ה... את הרעיונות למשהו יותר פשוט, להתמקד בקצב, זה הכל דברים שהם נורא כזה באופן כללי נכונים. כשאני מנגן לא עם רקדנים, אז פתאום אני יודע שנגיד המתופף עכשיו יכול לעשות כזה מה שהוא רוצה, אז אני יכול לזרום איתו על דברים. כי יש גמישות גם להיכנס לאזורים שהם, שלא הייתי עושה במשהו שהוא לרקדנים.
אתה זוכר אולי איזושהי הופעה, שהופעתם בבימה או בנחלה בנימין, שהיה איזשהו שילוב בין הנגינה לבין איך שהרקדנים פירשו את זה, אם בסולו או רוטינה או רק ריקוד זוגי, שיצר שם איזשהו רגע מיוחד, שלא יכול להתקיים בלי החיבור הזה?
כן, אני גם שכחתי להגיד קודם, גם בילי, דיברתי איתה הרבה, כי בילי היא מאוד תמיד כאילו חיפשה את האינטראקציה עם המוזיקאים, וגם דיברתי איתה על זה, וניסיתי כזה להגדיר את זה לעצמי, ממש באיזושהי דרך שאני אוכל ממש להבין, כאילו מה, תכלס, מה אני צריך לעשות בשביל ליצור אינטראקציה עם ריקוד, עם רקדנים, ולקח לי הרבה זמן כזה להבין, גם עם שיחות איתה, ואז עשינו כמה, בטח איזה 10 פעמים, שממש כזה ניסינו כזה, שהיא ואני ברחוב לעשות איזשהו משהו אינטראקטיבי. כל פעם זה השתפר. הפעם האחרונה שזה קרה ממש טוב, זה היה שם בנחלת בנימין באמת. And again, we don't mean a thing if it ain't got that swing. ויש את זה בווידאו, אבל זה שם באמת, כי אני מרגיש שהשתמשתי בכמה מהכלים האלה שעבדנו עליהם, והיה שם כמה דברים כאלה שכולם עבדו ממש טוב.
אתה יכול לנסות אולי לפרק לנו את זה? למה בדיוק היה מיוחד באותו רגע?
אני חושב על זה, זה קצת כמו, נראה לי שמה שדיברתי עם רקדנים זה, זה קצת כמו, אני בעצם צריך להיות הליד, כמו בריקוד. אני לא ממש, זה לא אינטראקציה ברמה של, אני לא יכול לצפות ממנו, מכל רקדן, להכווין את ההרכב. זה יותר כזה, הרקדן נותן כזה השראה כללית למה אני אבחר לעשות אחרי זה. נגיד, כי יש איזה מין הסתם שבירה מסוימת וזה הכל וזה חלק מזה, אבל אני צריך לתת דברים שהרקדן יכול לעקוב אחריהם, שהם יהיו מספיק ברורים. זה קצת כמו מה שהראיתי באלתור של מוטיבים ודברים כאלה, רק שאפשר להשתמש בכל ההרכב. אז נגיד אם פתאום כל ההרכב עושה שהוא משהו, במקום שהוא ינגן טיים, נגיד במקום שההרכב פשוט נגיד הטופים, במקום שהוא יהיה בה טין 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 טין, אז פתאום שהם פשוט ייתנו ברייקים כאלה, פתאום ייתנו טא טא, רקדן חייב לעשות עם זה משהו, הוא לא יכול להישאר אדיש. אז כשעושים דברים כאלה שהם מספיק ברורים שלרקדן אין ברירה, אז זה המצב הכי טוב, כי אז באמת אפשר להיות יצירתיים, כי הכל נורא ברור.
בראש שלי, הגוף שלי בא להגיב לזה.
אני חושב שהייתי שם האמת, ואני ממש זוכר איך כל האנשים עצרו וצילמו את הריקוד של בילי, והיה שם איזושהי עבירה נורא נורא מיוחדת.
אבל יצא לך ללמוד לרקוד? או רק לנגן?
לא. לא רקדתי סווינג. רקדתי, בעבר למדתי סלסה. זו תקופה. אבל סווינג אף פעם לא יצא לי. אני כנראה אעשה את זה בסוף. אבל איכשהו אני תמיד מרגיש שכאילו יש לי פונקציה באירועים האלה שזה לנגן. כאילו יש לי, אני יודע מה לעשות בסיטואציה החברתית הזאת. הם רוקדים, אני מנגן. כאילו אין לי אלו. לא מחפש כל כך את זה, אבל אני צריך, כן, אני צריך, אני בטוח זה גם ישפר אותי.
אתה יכול אולי לתאר את הדיאלוג שמתקיים בתוך ההרכב, כשאתם מנסים לייצר איזושהי אחידות בנוגע לאופן שבו אתם מנגנים לרקדנים?
לאחרונה, הרכב הקבוע, בהתחלה זה באמת היה עם טל, רונן ויואב אשד, ויונתן רוזן היה בהתחלה גם גשפר ברטונצל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ממש בהתחלה שהוא מתופף סלובני שגר בישראל 4 שנים ועכשיו חזר לסלובניה. ואז יונתן רוזן היה בעצם עד היום, טל חזר לניו יורק ויונתן לוי מנגן עכשיו בס קבוע ואופר לנסברג על גיטרה. אז איתם באמת כבר אנחנו הרבה זמן עושים את זה ומשתפרים כל הזמן, אבל כשמישהו מחליף מגיע, שאין לו הרבה ניסיון, אז הדברים, לא תמיד גם יש זמן, כל הרחוב זה קצת סיטואציה שפקחים, יש, פתאום באים להבימה ויש איזו הפגנה, כאילו הכל נורא מסובך ברחוב. אני בדרך כלל כזה, ממש בקצרה אומר למתופף, לנגן פשוט ולנגן את ה-2 and 4, שזה מה שהם עושים בדרך כלל בהי-הט. יודעים, בהבימה וזה, אז הם צריכים לעשות adjustment, לוודא שכשהם עושים את הפאטרן הזה של המברשות על הסנר, שהם עושים 2 ו-4 חזק, כאילו, זה צריך להיות ממש חשוב שזה יהיה את זה, וגם ממש מעט סולוים. האורך של הקטעים, אני חושב שזה היה האג'סמנט הכי קשה לנו לעשות, כי זה באמת הרגל של המון זמן. כולם רגילים שכזה עושים סיבוב סולוים ארוך, וכולם כזה זה, יש להם את הרגע הזה, ו... ולרקדנים אנחנו ממש לא יכולים לעשות את זה. אז אנחנו מנסים גם להגביל את האורך של כל סולו, וגם שיהיה פחות סולנים בכל קטע.
הזכרת משהו בקטנה, ומעניין אותי אם יש איזשהו זיכרון ספציפי שהוא יהיה מעניין. אמרת שכחלק מהארגון של האירועים ברחוב, אז זה היה הפגנות או פקחים או משהו, היה איזה מקרה אחד, ככה פיקנטריה של מאחורי הקלעים שאתה יכול לשתף?
היה, וואי, היה 40 פקחים. קודם כל, יש שם שכן אחד, חכה, אני אבדוק את השם שלו, אני אגיד לכם. יש לי אותו, אנחנו דיברנו בוואטסאפ, זה לא עזר, אבל הוא תמיד קורא לה, תמיד קורא לה שם על הפקחים. הוא כן ניסה להתחשב, כי יש מקומות שהוא אישר, שהם לא מפריעים לו, אז אנחנו ניסינו להיות שם, אבל זה כזה מקומות ממש כזה מחוץ לכיכר, וזה ממש מאבד חלק מהעניין. בדרך כלל הוא לא מגיע עד שהוא כבר ממש כבר בעצבים. שהוא בא בעצבים. היו כמה מקרים איתו, היו פקחים. אם הוא, זה הוא היחיד שמזמין פקחים, אז אם יש פקחים, אז הם באו, וזה בנחלת בנימין לא הייתה את הבעיה הזאת אף פעם. אבל הבימה הוא קרא לפקחים, ואז הגיע פקח, ואז צריך להתחיל להגיד להם, כי בעיקרון בא לפי האתר של העירייה והתקנות והכל מותר. מותר לנגן, והם אפילו מעודדים לנגן בכיכר הבימה. צד שני, יש שם המון אירועים כאלה, פתאום הפגנה עם מלא הגברה, הרבה יותר חזק מאיתנו. אבל בקיצור, אז כן, היה איזה פעם אני זוכר שהגיע פקח, ואנחנו הולכים... ואני רואה כזה את המשטרה המגיעה, אז כזה הערתי למוזיקאים שהם שיכולו לנגן, כזה הלכתי, רצתי עם הסקספון ישר, שהם לא יבוא, שהפקחים לא יתקרבו ויהרסו את האירוע, כאילו, אז הלכתי לדבר איתם ישר בניידת, ואז תמיד זה שיחות ארוכות כזה, להגיד להם זה מותר, והם בסוף אומרים, טוב, אוקיי, ואנחנו אומרים, אוקיי, נתחשב, ננסה להנמיך קצת, אוקיי, בסדר. אז הם נותנים לו להמשיך עוד איזה קצת, אבל זה פוגע בפלואו, זה נורא... זה בעייתי. אז כן, היו הרבה כאלה.
מסקרנות, למה בעצם עברתם מהנחלה חזרה לבימה?
בגלל שהיה שם המגבלה של שעות. זה הרי בשיתוף עם מועדון הג'אז בית העמודים, שהוא ממש צמוד שם, איפה שעשינו. שזה גם היה מאוד נוח, בגלל שזה היה בתיאום עם העירייה, והיה בתיאום עם המועדון שם, אז היה לנו ספייס קבוע גם. היה לנו בבימה פעמים שסתם כאילו תכננו לנגן באיזשהו ספוט, ומישהו כבר היה שם, מופע רחוב כלשהו. אז זה בעייתי, כי רוצים לקבוע עם כולם להיפגש באיזה מקום מסוים, ולהתחיל בשעה מסוימת, ואז הכל משתבש. אז בנחלת בנימין זה נפטר הבעיה הזאת, וזה היה אחלה, ממש אהבתי את זה שם, למרות שאני יודע שמבחינת ריקוד זה היה קצת פחות נוח. כאילו הרצפה והספייס, אבל זה היה אחלה, אבל כן, בסוף זה לא יסתדר בגלל זמנים, הם יחד.
ולגבי מה שאתם עושים בשבלול עכשיו, היה צריך לבצע איזושהי התאמה כדי לנגן בחלל סגור, במועדון, לעומת הנגינה ברחוב?
בעיניי מה שהיה ברחוב זה האידיאל, כאילו אני רוצה כמה שיותר ששבלול יהיה דומה לזה. מבחינת האינטראקציה עם הרקדנים, מבחינת האווירה, זה באמת גם שונה לשבלול, כי בדרך כלל אין שם הופעות עם ריקודים שכל השולחנות מפונים, ואנחנו עובדים על זה, כאילו גם התאורה, לא רוצה כזה תאורה של הופעה, פתאום שאנחנו בספוטלייטים, כי זה לא האווירה, אני רוצה משהו יותר אינטראקטיבי. גם ברחוב אני מאוד אוהב שאין במה, זה יוצר אינטראקציה, כשפתאום בלבלים שונים, כאילו זה קשה יותר לעשות את זה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להתחיל בזמן, שתייה, יש אוכל, יש שבלול שהם אחלה ארגון, והם עוזרים לנו המון, גם מן הסתם בשיווק ובארגון שם של הכל, וזה שיש שולחנות מסודרים לאנשים לשבת, יש מזגן, אין גשם, כאילו לא יודעים רק ביום לפני אם יהיה גשם או לא יהיה גשם, יש המון יתרונות.
כן, הקדמה.
כן.
ואיך הפידבק מצד מי שבאים להופעה? בדרך כלל רגילים לראות ג'אז, וזהו. אבל פה יש גם רקדנים שרוקדים בלייב, אז איך זה משפיע על הדינמיקה עם שאר הקהל?
לי ההשראה לזה היה מועדון, יש מועדון בפריז שנקרא כבוד אל האושט. שהוא מועדון כזה מאוד עתיק, מין מרתף כזה, בפריז, מאורתי כזה, יש כמה מאורות מחוברות, רחבת ריקודים, ומסביב אנשים יושבים כזה על ספסל ושוטים, נורא מסיבתי כזה. אני ראיתי שכמה אנשים, גם קהל, כמה נהנה מהחוויה ככה. גם התקשורת בין הקהל להרכב, גם בהרבה מועדוני ג'אז בניו יורק יש את זה, שמנגנים ופתאום מישהו מהקהל צועק לך כזה, yeah. כאילו יש כל כאילו אינטראקציה עם הקהל, אז אני אוהב את זה, אני חושב שזה מוסיף להופעה. אני גם באלבומים שהקשבתי להם תמיד, אני נורא אוהב אלבומים לייב, שאפשר לשמוע קצת הקהל, כל עוד האיכות של הסאונד טובה. אז נראה לי שהחוויה בכללי לקהל שהוא רואה גם רקדנים, בין הסתם אם הוא רוקד אז בכלל, אז גם יש לו עוד למען שלם, אבל אפילו סתם בתור לשבת בשולחן ולראות מסיבה ולראות את האינטראקציה הזאת, וזה, אני חושב שזה המון ערך מוסף, באמת.
כן, זה ממש להרגיש כאילו חלק מהמסיבה, ואתה מרגיש הבדל כלשהו בין אם אתה מנגן בהרכב קטן או גדול?
בגדול בין הרכבים יותר קטנים ויותר גדולים, לא הובלתי אף פעם ביג בנד. אז זה קצת אחר, כי מבחינתי זה יותר ההשוואה בין בעצם הרכב קטן שבדרך כלל אני מוביל בו, שיש לי יותר מקום כזה להשפיע על המוזיקה, ובין ביג בנד שבדרך כלל אני יותר מנסה לנגן את התפקיד הכי טוב שאני יכול. אז אני חושב שבהרכבים הקטנים שאני המנחה, אז יש המון אלמנטים לחשוב עליהם, איך לתכנן את ההופעה, איך להתאים אותה, אם פתאום אני חושב שאולי עדיף, גם יש הרבה דברים שקורים ספונטנית, נגיד, אני חושב אולי עדיף שיהיה פחות סולו כזה, יותר סולו כזה, אולי נעשה את הקטע הזה יותר מהר, יותר לאט, דברים שכשאני בביג בנד, כשאני נגן בביג בנד, אין לי את היכולת להשפיע. מצד שני, ביג בנד מאפשר, יש מלא כלים, אפשר לכתוב דברים נורא כזה מרשימים וסאונדים אחרים ויפים שאין בהרכב קטן. אז כן, זו חוויה שונה. בביג בנד יש בדרך כלל מעט מקום לביטוי בקטע של סולן, להיות סולן. זה באמת רק פעם, נגיד יש לכל אחד אולי איזו הזדמנות כזאת קצרה, פעם אחת בהופעה. בניגוד להופעות עם הרכב קטן, אפילו אם אני לא הלידר, אבל שאני, נגיד, סקסופון חצוצרה, פסנתר בסטופים, משהו כזה, הרכב קלאסי, אז פתאום, אז יש לי המון, המון מקום להתבטא, ואני יכול גם להיות יותר רגוע, כי אני לא כזה, זה לא הנקודה היחידה בכל ההופעה שאני עכשיו חייב כזה, אפשר להיות, לבנות דברים, כן, אחרת.
וכשאתם מנגנים בשבלול או ברחוב, אלה בעצם קטעים מוכנים מראש, או שאתם באים ומשחקים עם זה תוך כדי ההופעה הספציפית? אלה תמיד שירים מוכרים, או שאתם מביאים גם שירים שהם פחות מיינסטרימים?
בגדול אנחנו לוקחים מתוך הרפרטואר של בעצם ג'אז או סווינג, Great American Songbook, אנחנו לוקחים את הקטעים האלו, אבל מנסים באמת לבחור את אלו שיותר גם מוכרים לקהילה של הסווינג. גם יש דברים שבאמת הקהילה של הסווינג מכירה ורוב הנגני ג'אז לא מכירים. יש די הרבה כאלה. ואנחנו תמיד עכשיו עושים את הרוטינות שבהתחלה לא עשינו את זה, לא הכרנו אותם. למרות שנגיד it aim what you do, it's the way what you do it, השים שם. אני כאילו הכרתי את השיר, אבל אף פעם לא ידעתי שיש לו רוטינה ספציפית. כל הקטע הזה, ולא יש לכם מלא דברים, לא יש לכם מלא דברים מעניינים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, נגיד, שאתם עם בן זוג אחד, ואתם לא יכולים עכשיו להחליף בן זוג בכל השיר, עד שהשיר נגמר. יש לכם כל הדברים בתרבות כזה, שאם אתה מנגן, אתה חייב לדעת, אחרת אתה, אם אתה ממשיך את הקטע יותר מדי, אז כאילו אתה שם אנשים בפוזיציה בעייתית. כן, אז הרפרטואר, אנחנו מנסים לבחור את הקטעים שמתאימים יותר לרקדנים ממה שאנחנו מכירים, וגם להרחיב קצת לדברים שהם ספציפיים לריקוד. כל הרוטינות, שאנחנו לא יודעים הרבה, אני יודע, למדתי את השים שם, אבל עשיתי לזה עיבוד כזה לרביעה, כי זה במקור התזמורת. גם את הביג אפל. שהתחלנו לעשות. יש לי תלמידים שהם מכירים ריקודי סווינג יותר טוב ממני, והם רוצים ללמוד קטעים ספציפיים. אז זה גורם לי להקשיב לקטעים האלה, לחקור אותם, לדבר איתם, כל, אז אני לומד גם מהם, ומנסה להכיר כמה שיותר את החפיפה הזאת, ולבחור קטעים גם שבסוף הם נגנים נגני ג'אז שלא בהכרח מכירים, אז צריך גם לבחור קטעים שהרכב מכיר, וכל מיני, יש הרבה כזה מחשבות על העניין.
וכשהתחלת לעבוד עם רקדנים, אז היו איזה שהם אלמנטים שהופתעת לגביהם? איזה שהם דברים שנחשפת אליהם ואמרת, וואו, אז ככה זה עובד.
יש איזה משהו בסיסי בצעד הראשון שאתם לומדים שהוא לא מסונכרן עם ה-4-4 שאנחנו מנגנים.
וואלה.
הוא כאילו, אתם מרגישים את זה, אני לא זוכר אם זה 6 או 3, על ה-4, זה כאילו מתיישר כל כמה תיבות. ולמי שרגיל למשהו אחד, זה קצת קשה להחליף. אתם כאילו מרגישים את זה קצת אחרת, אבל זה יפה, כי זה נותן, זה כמו המקרו-לבל של סווינג, זה כאילו, משהו אחד הוא יותר מוארך, ומשהו אחר הוא יותר קצר, כמו השמיניות, זה כאילו נותן איזושהי ריקודיות כזאת, גם ברמה המבנית קצת. תומתיות.
כן, אני חושבת שכשעלנו שיעורים, אני לא למדתי לנגן בצורה מקצועית, החובבנים האלה עם הגיטרה, ואני זוכרת שהיה איתי בשיעור מישהו שהוא נגן, כאילו שמכיר מוזיקה והוא התעקש איתם, לא, אבל אנחנו מתחילים לרקוד בזמן הלא נכון, ואז והמורים כבר מכירים את השאלה, ואני כזה פשוט תוהה ומסתכלת, מה, הם פשוט לימדו צעד. אבל רואים שמי שבא מהעולם הזה, אז יודע, מבין את הבעייתיות שסיפרת עכשיו.
כן, אני בטוח שהמורים גם כן, הם רגילים לזה, וגם אני חושב שחלק מהיופי זה שבאמת ההתאמה הזאת היא משני הכיוונים, נגיד, יש כזה דברים שאני יודע שיהיה התאמה קלה לרקדנים, נגיד שיהיה, ואני אוהב שחק עם זה, אני אוהב גם מדי פעם לעשות קטע שהוא משהו שאני יודע שלא יהיה בהכרח נוח לרקדנים. כי אני חושב שאחרי שעוברים איזשהו שלב של היכרות, שאתם יודעים שאני כן מנסה, כאילו כמה שאני יכול כל הזמן לעשות האג'אסטמנט, אז ישמחו עליי מספיק שאני עושה עכשיו איזה קטע שהוא, היה איזה קטע שהתחלנו לעשות בהבימה, קטע שהוא כזה, מין כזה מקצב ניו אורלינסי, או טיפה יותר לטיני כזה, או כל מיני דברים כאלה, ואז פתאום אני חושב שזה מרחיב, אנחנו כאילו יחד מנסים למצוא עוד דרכים להרחיב את כל הרפרטואר של כולנו, כרקדנים ונגנים יחד.
ויצא לך שאתה מתכונן להופעה מעבר לשירים עצמם, אלא ההופעה ככלל, לחשוב איך אתה בונה את הפלייליסט, כי למשל, יש גבול למשל כמה מהר אפשר לרקוד, כמה שירים אפשר לרקוד מהר, וצריך אולי שיר שצריך קצת לנשום, כדנים.
כן, לגמרי, אני כל הזמן חושב על זה, אני בדרך כלל מנסה שיר אחד, גם יש סטנדרטים שיש לנו קיבעון על איך אנחנו מנגנים אותם, כי תמיד מנגנים אותם בג'אם סשנים ובכאלה, הופעות של ג'אז במהירות סוימת, אבל לפעמים אני מחליט, נגיד, עכשיו נגן את זה יותר לאט, זה יותר מהר, מנסה שזה בגדול יהיה כזה, קטע אחד יותר איטי, קטע אחד יותר מהיר, חוץ מההתחלה שצריכה להיות חזקה, והסוף שצריך להיות חזק. זה הכלל הכללי שלי. אז בדרך כלל אנחנו כמעט תמיד מסיימים באיזה רוטינה, ואז כמעט כל ההופעות, מההתחלה די קלטנו שהפליינג הום זה השיר סיום. תמיד אני מנגן שם את הסולו של הסקסיפוניסט בהקלטה המקורית, אילינוי ז'קט, כי אתם כולכם מכירים את זה, שזה מטורף, כי בג'אז מלא סקסיפוניסטים לא מכירים את זה, אבל אתם כולכם מכירים את זה.
אז אם דיברנו על מקצבים, מעניין אותי אם אתם ניגשים באופן קצת אחר לנגינה של מוזיקה שהיא מהירה במיוחד. כי אני יודע שמתוך הפרספקטיבה של רקדן, כשמדובר במוזיקה ב-BPM מאוד גבוה, אז אנחנו צריכים להתאמן לקראת זה, יש סגנונות ספציפיים, וגם זה משהו שקשה לעשות לאורך זמן. איך זה בא לידי ביטוי בנגינה?
אנחנו עושים את זה הרבה, אני חושב שזה בדרך כלל בהופעות שהן לא לרקדנים, זה קורה יותר, וכזה קטע אחד בהופעה שהוא ממש מהיר. הרבה פעמים זה נובע מהמקום שקצת כמו מה שאמרנו על התקופה של הביבופ, של הנגנים אוהבים את האתגר פשוט. אני בטוח זה אותו דבר לרקדנים, יש משהו מאתגר בזה, שהוא כיף. שמעתי פעם איזה רעיון, אני אפילו לא זוכר עם מי, אבל שהוא אמר משהו על, שהוא הקשיב להקלטות, אפילו אם אתה מקשיב למוזיקה מהירה, מספיק זמן, כאילו זה מאיץ קצת המהירות מחשבה, זה עושה מין חימום כזה באותו יום. נכון כמו שאם אתם מקשיבים למוזיקה עכשיו, לא משנה באיזה טמפו. לא משנה באיזה מהירות. אז אתה מקשיב למוזיקה מספיק זמן, אחרי זה אתה רוקד יותר טוב, אפילו אם לא רקדת באותו יום, אבל פשוט כי זה, כבר יש לך קצב בגוף. אז אותו דבר גם קצבית וגם מחשבתית, כשאתה מקשיב למוזיקה בעיון, כשהיא נורא מהירה, יותר קל לך לנגן מהר ולחשוב במהירות הזאת, זה כאילו מעורר. זה יותר לשמוע את הדברים במהר מאשר לנגן אותם מהר. אתם מכירים את Swing That Music של לואי אמסטרונג? שקלטה... da 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 that's feeling da 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 הוא עושה את זה יותר מהר, עשיתי את זה איתי קצת. אז יש שם הסולו שלו שהוא מנגן פו פא דו פאו טו טא דה טאו טו פא דה טאו טו טא 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 טא. מה שאני אומר זה כאילו מעט צלילים, אבל פשוט הוא שומע את, את הטמפו, את הקצב כל כך טוב, שזה כאילו מעט צלילים, אבל הדיוק שלהם והבחירה של איפה לעשות אותם, היא הרבה יותר חשובה מהלנגן מהר, כשמנגנים משהו מהיר. זה פשוט לשמוע את זה מספיק מהר, בשביל שתוכל לעשות את האינטראקציה עם זה.
ויוצא לכם גם להקליט מוזיקת סווינג, ולא רק לנגן אותה בהופעות חיות, בפורמט של אלבומים, סינגלים.
יש הרבה מהמוזיקה שהיא מושפעת מזה באמת שהגיע לאלבומים, אבל זה לא היה ממש, כאילו לא היה משהו שמיועד לריקודים. אבל האמת שחשבתי על זה לאחרונה, יכול להיות שנעשה משהו כזה, שהוא יהיה ממש מיועד לזה.
זה הסקופ שלנו, מגניב, נחכה לזה. אז אנחנו מגיעים ככה לקראת סוף הרעיון. אחת השאלות שאנחנו אוהבים לשאול זה איזה מוזיקאים השפיעו עליך, אם זה במוזיקת ג'אז או מוזיקת ג'אז בסגנון של סווינג. ספר לנו קצת.
אז נראה לי לואי אמסטרונג בגדול, למרות שהוא לא כאילו קלאסי מהתקופה של הסווינג, כי הוא בעיקר לפני, אבל הוא גם מאוד קשור באופן כללי למוזיקת סווינג, בגלל שזה פשוט מישהו שבדקתי הרבה, הקשבתי הרבה למוזיקה שלו, מה שאומרים שיעתקתי, כאילו הרבה מהסולואים שלו, פשוט לנגן אותם, ובדיוק בגלל האלמנטים שאמרתי עכשיו, שהוא הכל נורא מפושט, ונורא קצבי ומפושט, אז יש משהו שהוא מאוד עוזר בלנגן את לי עזר, לנגן את הסולואים שלו, ופשוט לנסות לשמור על קצב ממש טוב, משהו שמרקיד, להתמקד באלמנטים האלה. אני חושב זה השפיע עליי יותר מהכל. והסקסופונים, כל הסקסופוניסטים שמזוהים עם, עם התזמורות האלה המשמעותיות, קאונט בייסי, דיוק אלינגטון, בני גודמן, כל האנשים האלה, אז יש טריאנג, אדי לוקצ'ה דייביס, אילינויז ז'קט שניגן את פליינג הום, בן ובסטר אולי הכי הרבה מכולם. בן ובסטר הוא כאילו הנגן בלדות הכי טוב. הוא מאוד כזה מרגש, שונה מהסגנון של רוב הסקסופוניסטים שמנגנים היום, שמאוד פותח את האוזן, כי הוא מנגן עם ויברטו הרבה יותר מאשר רוב הסקסופוניסטים שמנגנים היום, שמנגנים צליל אחיד כזה. והוא מנגן, זה משהו אחר לגמרי, תחושה אחרת.
יצא לך לנגן לרקדנים בארץ ורקדנים בחול? יש איזשהו הבדל שאתה יכול לשים עליו את האצבע באווירה? שנובעת מלנגן לרקדנים ישראלים או רקדנים מחוץ לארץ?
יצא לי, אבל כשהיה לי הרבה פחות ניסיון, רוב הניסיון שלי בלנגן לרקדנים זה היה כל התקופה הזאת, מאז תחילת הקורונה. עשיתי בניו יורק לפני זה, ב-2017, עשינו הופעה של הרכב שלי עם זוג רקדנים על הבמה. בדיוק מה שניסיתי ליצור שם זה גם אינטראקציה. בגלל זה הם גם היו איתנו על הבמה, ויש שם קטע ש... רציתי ויזואלית שם ליצור אינטראקציה, כאילו הם, היה להם, ניסיתי לחשוב איך הם יכולים לעבור בינינו, לרקוד בין הנגנים, או כאילו לחשוב, לא כל הזמן, אבל ניסינו, היה להם איזה מין pathway כזה, שהם יוכלו להיכנס ולצאת ממנו, שירקדו בחוץ ויכנסו מדי פעם לאמצע הרכב אם הם רוצים. אז נוצרו מזה אינטראקציות, כי מדי פעם נכנסו, ואז פתאום היה סולו בס, ואז כזה רקדנית מוצאת עצמה ליד הבסיסט, ואז הם עושים איזה משהו יחד, ואז הם יוצאים. ואז פתאום היה איזה כל מיני דברים כאלה מעניינים, נוצרו שם כל אינטראקציות מעניינות. אבל אני, מבחינת הגישה הכללית, אני חושב שלא היה לי את הדקויות מספיק בשביל להבין אם יש איזשהו הבדל באיך מנגנים להם, בהשוואה לרקדנים אחרים.
יש לך איזשהו טיפ? לנגנים שרוצים להתחיל לנגן סווינג לרקדנים?
קודם כל, מן הסתם פשוט לנגן הרבה לרקדני סווינג, וגם להקשיב למוזיקה הזאת, ללמוד אותה, ללמוד גם את לשים דגש על האלמנטים הקצביים, שהם יותר, הם קצת יותר מודגשים במוזיקה שהיא יותר פשוטה מבחינה הרמונית. כאילו תמיד יש איזושהי מורכבות במוזיקה כדי שהיא תהיה מעניינת, אבל כשההרמוניה יותר פשוטה, אז אנשים שמים יותר דגש על הקצב. או כשהמלודיה, או שמשהו יותר איטי, או צריך להיות איזשהו דגש על הקצב, אז שמקשיבים לדברים כאלה, במיוחד מוזיקה מניו אורלינס, דווקא דברים יותר ישנים, איכשהו מחדדים את זה יותר, בשביל בסוף להיפגש באמצע. אז אני חושב להקשיב לדברים האלה, ללמוד את הדברים האלה. לנגן קטעים קצרים, זה באמת קשה. צריך לעמוד באתגר. לנגן קצר. כן, מוטיבים, לחזור על דבר רעיונות, לעשות סולואים קצרים, לחשוב על אם עושים גיוון אז שהוא לא יהיה יותר מדי כזה קיצוני כזה. שלא יהיה כזה כל פרזה היא פתאום משהו אחד ממש איטי ומשהו אחד ממש מהיר. למרות שזה יכול להיות מגניב אם, אם חוזרים על זה. אבל אם לא חוזרים על זה, אז כאילו שזה יהיה משהו באיזשהו וייב מסוים לזמן ארוך יחסית, שכולם יוכלו להתכוונן, ואז לעבור למשהו אחר. אז כאילו להיות כל הזמן בתקשורת, ודאי שכולם קולטים אותך, ותמיד הדברים האלה, יש, תמיד האינטואיציה של כולם היא לחשוב שמשהו משעמם מהר מדי. אבל אם חוזרים עליו מספיק מהפעמים, הוא לא משעמם יותר.
ויש איזשהו שיר סווינג שאתה מתחבר עליו במיוחד בתקופה האחרונה, ושיוצר לך לחזור עליו הרבה פעמים?
אז בטוח Flying Home, כי זה באמת פשוט בגלל שזה סולו כזה איקוני כזה, אבל, אבל גם את, את השים שם, אני מאוד אוהב את ה... יש שם את ה... יש שם ה... זה כאילו בנוי מאוד דומה לשירים אחרים, אבל יש שם איזה משהו בקורדים, ובמיוחד בתפקיד של הבאס, שהוא טיפה שונה מכל הקטעים שהם באותה קטגוריה. יש שם איזה משהו מיוחד בבאס שאני אוהב, בשים שם. אני גם, יש לי איזה תוכנית, אני מנסה לראות אם אני יכול איכשהו לנגן יחד סקסופון ובאס. תפקיד באס ותפקיד סקסופון בו זמנית. אני מנסה למצוא איזשהו משהו, זה מה שאני נורא בעניין של באס בתקופה האחרונה. מאוד מוכוון באס, אז מתחבר לי לזה. אין את זה בארץ, אבל אני מתכנן לקנות באס. ראיתם פעם בעוגב? בכנסייה שיש פדלים, ובדרך כלל הפדלים הם עושים את הצלילים של הבאסים, כי אפשר לעשות את זה גם עם היד, אבל רוצים במקביל לעשות כמה סאונדים שונים, אז יש סאונד לפדלים, יש סאונד לקלידים פה, יש סאונד לקלידים פה. קיצור, אני מחפש פדלים שהם רק האלמנט של הפדל, שהוא יעשה סאונד של באס, ואז אני יכול לעשות באס עם, עם הרגל.
עוד נקודה שאני רוצה להתעכב עליה הרגע שהזכרת, סיפרת שכשהופעת בניו יורק, אז הייתה אינטראקציה מאוד אקטיבית בין הנגנים לבין הרקדנים, שהרקדנים הסתובבו בין הנגנים וכל זה. היה משהו בסגנון גם בארץ?
אני לא חושב שהיה כזה דבר מאז. אני יודע שנגיד, זה לא איזה רעיון מאוד מקורי, אבל אני חושב שמה שמעניין באמת זה איך ליצור את האינטראקציה, כמה שיותר. זה מה שמעניין אותי, כן, אז אולי זה יקרה בהמשך. אבל אפילו רקדנים על הבמה, חוץ מבאמת האינטראקציות האלה שהיו ברחוב, בעיקר עם בילי, שזה היה הדבר הכי קרוב לזה. לא קרוב לזה, זה היה ממש זה, זה גם היה מאוד ספונטני, וזה הכי, הכי מגניב שדברים כאלה קורים ספונטנית. גם למדנו הרבה תוך כדי, אז יכול להיות שזה יהיה מעניין להביא את זה לידי ביטוי גם באיזושהי קונסלציה של הופעה. למרות שעשינו איזה משהו באיזה סוג של פסטיבל בירושלים עם, עם רון. זה היה מעניין, זה היה גם איזה משהו אחר, אבל זה לא היה מאוד אינטראקטיבי, זה היה יותר הם רוקדים ואנחנו... אבל כן, זה היה הופעה כזה משותפת.
לא, סתם זה הזכיר לי איזה משהו ממש בא לי לשלוח. יש איזה סרטון שראיתי שאיזשהו פסטיבל שהנגנים כזה נגנו וכל המורים רקדו. ואז כזה באיזשהו שלב הנגן סקסופון פשוט כזה עצר, יורד כאילו מהבמה, ופשוט כזה מתחיל לעשות את הסולו הזה, ואז הוא נשכב על הרצפה, וכל הרקדנים נשכבים סביבו, והוא מסתובב, ובסוף הרקדנים מרימים אותו חזרה לבמה. כאילו זה ממש הזכיר לי את האינטראקציה, רק בקטע מוקצה.
נכון, לא, יש גם תרבות שלמה של סקסופון, אילינויז ג'קט הוא אחד הכזה מרכזיים בזה, אבל של ה-walk the bar, כאילו ש... כזה היו מופיעים בברים, והסקסופוניסט צריך ללכת, ראיתם פעם האחים בלוז? את הסרט, נכון, הוא הולך כזה על הבר, נראה לי שזה כשהם נכנסים למקום הזה, שהם מזמינים את האוף. אז קיצור, הקטע של סקסופון שהולך על הבר, וכזה מתנהג כזה בצורה כזאת, כן, חשוב, זה תרבות שלמה, ממש.
יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף?
הייתי אומר רק, אם מישהו שומע את הפודקאסט ועוד במקרה לא יצא לו לבוא, אז מוזמן להתעדכן בעמוד פייסבוק שלי. יש לי גם קבוצת וואטסאפ שאני מעדכן על הופעות, אבל כן, שיבואו, יש הרבה הופעות שאנחנו עושים, ואשמח לראות גם את החיפאים מביניכם.
נעבוד על זה.
אז דין, המון המון תודה, היה ממש ממש מעניין. תודה שבאת להתארח.
תודה רבה.
תודה רבה שהזנתם לפרק, מקווים שנהנתם.
כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב בספוטיפיי או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת.
בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל עדכונים לגבי כל אירועי הסווינג החשובים בארץ באתר israop.co.il. נתראה במסיבה.